רן בוסידן הוא מנהל מחלקת הפרפורמנס של החברה. בפרק הזה של קדאבר אנפלאג הוא סיפר לי על כל המסע הרוחני המרתק שהוא עבר ועדיין עובר בחייו. האזנה נעימה. היי רן, מה שלומך? טוב.
שומעים טוב?
נראה לי ששומעים טוב, כן. בוא נבדוק את זה. טוב, בוא תספר לנו קצת תפקיד, מי אתה, מה, נתחיל משם.
טוב. רן, כרגע מנהל מחלקת פרפורמנס. כבר כמעט 7 שנים בקדברה, שזה עבר מהר האמת. ומה שאנחנו עושים זה פשוט לגרום לדברים לעבוד טוב יותר, נקרא לזה ככה.
אוקיי.
כן, יודע שאנחנו עוסקים באתרים, באינטרנט, יש טראפיק, יש מה שנקרא אנשים שנכנסים, אנחנו, מטרתנו היא בעצם להפוך אותם למה שנקרא, להמיר אותם בשלבי הרכישה, נקרא לזה ככה.
אוקיי, מגניב.
כן.
ויש לך צוות תחתיך, נכון?
כן.
שניים, שלושה אנשים.
כן, כרגע שניים, וזה בתהליך של גדילה.
אז 7 שנים, איך הגעת לקדברה?
כל העיסוק שלי בתחום התחיל לפני 12-13 שנה, משהו כזה. ראיתי כתבה בעיתון, עבדתי בחנויות בגדים בכלל, הייתי מוכר בחנות בגדים, סליחה.
זה נורא שעם המשקפיים, כן. היית מוכר בחנות בגדים?
הייתי מוכר בחנות בגדים, okay. כן.
באיזה חנות? סתם זה משהו אפשר להגיד?
הייתי בקוויק סילבר.
אוקיי, מגניב.
בגדים הייתי עוד במדריך גלישה, בלה בלה בלה. ואחרי זה התחלתי לעבוד בגנט. עבדתי שם איזו תקופה, לא זוכר, שנתיים אולי. ואז חיפשתי את עצמי באותה תקופה, וראיתי איזו כתבה בעיתון, איזה ילד שעשה כסף מאינטרנט.
אוקיי.
מפרסום דיגיטלי. הייתי באמצע סוף התואר כזה נראה לי, משהו בסגנון. אמרתי, אני הולך לו, עשה כזה סדנאות של המאחרים. והלכתי לסדנה הזאת.
אוקיי.
הבנתי את הרעיון, שיווק דיגיטלי, מידיה ביינג וזה, התחלתי, היה לו כזה מודרך כזה, בסדר. התחלתי את זה, אחרי זה המשכתי לבד, הייתי עושה בעצם מידיה ביינג במובייל, זאת אומרת, קונה מדיה, קונה באנרים באפליקציות ומנסה להמיר אמרות, להמיר, נו, אינסטולים כזה, התקנות, קומדות. ואז הייתי איזה שנה עצמאי, וראיתי שזה לא גדל. ואז התחלתי בעצם להתמיין לחברה, אז התמנתי לחברה שנמצאת פה ממש מעבר לכביש, לא
okay.
שמונה. עכשיו הם כבר לא פה האמת, אבל אז באותה תקופה הם מעבר לכביש, התחלתי כאקאונט מנג'ר ג'וניור, עבדתי שם שנה, אחרי זה אותם בעלים פתחו סטארט-אפ של גם איזה חברת, איזה ברנד כלשהו, איזה מותג כלשהו, ובעצם השתלבנו, הייתי עוד שנה שמה, ואז נולדה הקטנה, ואז החלטתי שאני עוזב שם.
אוקיי.
היה סטארט-אפ, זה היה מאוד...
שעות מטורפות.
שעות עזויות. לקחתי את ההחלטה להיות עם המשפחה. זאת אומרת, לא, עדיין לא לקחתי את ההחלטה להיות עם המשפחה, אבל זה היה לי ממש טירוף, ואמרתי שאת זה אני לא רוצה, עזבתי שם, ואז התחלתי לעבוד על משהו משלי. זאת אומרת, אז הייתי ברעיון בקטע יזמי כזה. התחלתי לעבוד על רעיון, כבר מתוך כדי העבודה שם, כבר ראיתי איזשהו צורך שעלה בתעשייה. התחלתי כבר לעבוד עליו, עזבתי את החברה, התחלתי לעבוד עליו, עשיתי מוקאפים, גייסתי איזה מישהו מהחברה שיעזור לי. ושלושה חודשים נתתי את הספרינט על זה, ואז בעצם הגעתי לנקודה שבה אני אומר, רגע, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה?
את הדבר הזה לבד?
הסטארט-אפ הזה.
כן, אוקיי.
אני רוצה להיות סטארט-אפיסט או לא רוצה להיות סטארט-אפיסט? זה... יש לי חברים סטארט-אפיסטים, גם חלקם עשו אקזיט וזה. ראיתי את החיים שלהם, אמרתי, רגע, את זה מה שאני רוצה, או שאני רוצה משהו אחר? ומשהו אחר זה כשאני רוצה מעולה. לראות את הילדים שלי גדלים, זה לקחת אותם לגן, זה לחיות עם אשתי באחווה. ולא בטירוף, כי בדרך כלל זה לא עובד ביחד, הדברים האלה, מהניסיון שאני מכיר פשוט. והחלטתי שאני עוזב את זה. ואז חיפשתי עבודה. ובין המקומות שהתמיינתי, גם לקדברה התמיינתי.
אוקיי.
וזהו, וככה התחלתי פה.
יש לי מלא שאלות על מה שאמרת. כל הכל. מה, סיפור מעולה. מה למדת?
מנהל עסקים
ושיווק. מנהל עסקים ושיווק, אוקיי. והבחור הזה שעשית אצלו את הקורס הראשוני, זה באמת היה סכם או שזה היה כאילו באמת עזר לך? כי אני רואים אותם ברשת וכזה, אוקיי, בסדר.
נכון, אז אני תמיד אומר היום בריאה לאחורה, אני תמיד אומר שמי שמוכר איך לעשות כסף, זה הכסף שלו. זאת אומרת,
ברור.
אם מישהו יש לו איזה סוד שהוא יודע איך לעשות כסף, הוא בחיים לא ימכור אותו לאף אחד אחר, כן?
הוא עושה עליך את הכסף.
עושה, אז, זאת אומרת שאני כן. המוצר פה, כן? כן. אז היום אני מבין את זה. בדיעבד, הוא לימד איך לעשות מדיה ביינג, אבל הוא לימד את זה בצורה כאילו נורא נורא שטחית, שאין שום סיכוי שתצליח בה, כי הוא נתן ליווי אישי שאין שום סיכוי שתצליח בו. וככה הוא בעצם עוד אפיק הכנסה לעצמו, אבל כן, אני לא מצטער שעשיתי את זה, כי זה בסוף מה שהכניס אותי לתוך התחום, כאילו זה כן. מה שזרק אותי למים, ועשיתי המון למידה עצמאית, גם זה לא שנסתמכתי רק על הקורס שלו, כן? נכנסתי כבר, לקחתי את זה הרבה מעבר, נכנסתי לפורומים ולמדתי מלא לבד. חצי
צד ראשון הוא נתן לך.
אפילו שמינית.
אוקיי.
ואת כל השאר למדתי לבד, ממש ישבתי ופשוט תחנתי את האינטרנט באיך ללמוד את הדברים האלה, והייתי עושה הכל לבד. היה לי, גייסתי כמה פרילנסרים, אחד היה עושה לי בנרים, אחד היה עושה לי כל מיני דברים אחרים, היה לי פיימנטים, הקמתי כאילו עוסק פטור, התחלתי לעסוק בזה ממש. הייתי עושה את זה כל היום. מהבית של ההורים בזמנו. וזהו.
מגניב.
אני לא מצטער על זה. לא, אבל לא. זה מה אחרים, היום לא הייתי עושה את זה. בדיעבד לא הייתי עושה את זה.
ומישהו שרוצה להתחיל, היית אומר לו,
לא.
נעשה מה אכפת לך? לא?
מדיה ביינג, היום זה תחום נורא נורא קשה. מדיה ביינג, היום זה נורא ביום.
אוקיי. היית, איך... אני יודע שזה נראה לך שולי, אבל מה עשית לפני? היית כאילו מוכר בחנויות? מה עוד עשית? סתם עבודות כאלה של...
מגיל 16 בערך. אתה רוצה מהעבודה הראשונה שלי?
כן, תגיד לי עבודות כאלה.
עבדתי פה במרינה בפיצה רומא.
וואלה. כן. עשית עבודות נוער וחיילים כזה?
כן. לא, זה עוד אפילו לפני הצבא.
כן, נוער.
כן, עבדתי שם כמגיש פיצה ופסטה וסלטים.
מה עוד, מה עוד?
מה עוד הייתי מגיש?
לא, הייתי עוד עבודות
כאלה. אחרי זה התחלתי לעבוד בחנות בגדים מנגו. זה היה חנות בגדים הראשונה שעבדתי בה. התחלתי להתעסק עם לקוחות קצת. כאילו, מבחינת זה, חנות, כאילו...
וזרם לך להיות... צריך עזרה? צריך עזרה? אתה צריך עזרה?
לא כל כך זרם לי. זה היה די מעצבן. זה... לא יודע, זה נראה לי... היום אני, כשאני נכנס לחנות בגדים, רוצה שקט. אני רוצה, תעזבו אותי בשקט. לא רוצה את זה. אז לכן, זה גם לא כל כך הסתדר לי. אבל אחרי זה... התחלתי, זאת אומרת, היה בסדר, צבא וכו' לא, ואז חזרתי, בעצם חזרתי לחנות של, כאילו התחלתי לגלוש באותה תקופה של הצבא, ואז כבר התחלתי לעבוד בחנות גלישה.
כן.
אז כבר אתה מחובר לתחום, זה אחרת, אתה גם אוהב את התחום, מה לי ולהם כופתרות עכשיו.
אתה מקצוען מתוך החנות בעצם,
כאילו אתה עובר את המצות. כן, בדיוק, אני יודע להמליץ על החליפות, על הבגדי ים, כאילו בן אדם בא רוצה איזה שורט לזה, אני אומר, וואה, זה פצצה, סטרץ', כאילו אני מחובר לזה, אני אוהב את זה. אבל עכשיו להם חסמים מחויתים.
פחות.
כן, אחרי זה הגעתי לגנט, כן, לא משנה, אבל בסדר, אז אחרי זה, ובסוף הגעתי לגנט כי מבחינת השכר, כבר גדלתי, הבנתי שאני צריך פה משכורת, ובמקומות האלה לא היה, לא בגלישה, לא בהדרכת גלישה, זה לא היה שכר כל כך, זה היה כיף.
פה הדרכת בהרצליה?
כן, כן, בריף פה.
אוקיי.
אז זה לא היה שכר, זה היה כיף גדול, כן, הייתי מדריך קייטנות וילדים, ועושה שיעורים פרטיים וזה, אבל לא הייתי עושה מזה משכורת. הייתי משלב את זה עם עבודה בחנות קוויקסילבר, כאילו הייתי עושה את זה ביחד, וזה גם, לא הייתי מגיע למשכורות, כאילו שאני יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לעזוב את הבית וכאלה. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך איזה. ואז מה שקרה, עברנו אשתי, ואני עברנו דירה לרמת גן.
מתי התחתנת, אגב, באיזה גיל?
התחתנתי בגיל... לא, ב-2016 התחתנו.
זה לא לפני הרבה שנים.
כן.
אוקיי.
זה לא הרבה זמן?
לא יודע.
תלוי יחס לב. לא, זה מרגיש טוב. לא, זה מרגיש טוב.
אז ספרת אחורה, אני כאילו...
לא, כי אני אף פעם לא זוכר, אם שואלים אותי, תמיד שואלים אותי בן כמה אתה, אני לא יודע. אני תמיד, רגע, אני 89, אני לא יודע, 34, אני לא חושב על זה ביום יום, אתה מבין? אז אני כאילו לא, רגע, אני צריך להתחיל לחשב את זה רגע. כן, אז עברנו, ואז לא הייתה לי עבודה. עברנו דירה, ואמרתי, אני חייב משהו שייתן לי בעיתה, בשביל להכניס אותי, כי הייתי כזה בשנתי כזה, לא יודע, לא זה ו... אבל עכשיו פה, היינו צריכים לשלם שכר דירה, כאילו הייתי חייב לצאת לעבוד, היה לי כאילו מין...
להקים את הזוגיות,
להקים את זה, כן, לבנות את זה, זה היה כאילו זה, ולא עשיתי את הצעדים האלה בשביל... לא יודע למה, איזה עצלות כזאת, איזה, לא יודע, משהו כזה מוזר.
זה מיינדסט שצריך לשנות אותו, אין ספק.
אז נכנסתי בכוונה למצב של לחץ, להוציא את עצמי מהקומפורט זון, בשביל להכניס את עצמי למצב של עבודה, ולא הצלחתי למצוא עבודה. גרנו שם חצי שנה, וכמה חודשים לא צריך למצוא עבודה, זה היה ממש מלחיץ, ואז כבר אמרתי, טוב, אני אלך, היה לי אופנוע באותה תקופה, כתנוע כזה, אז אמרתי, טוב, אני אלך לחלק פליירים.
משהו, כן.
משהו, אני צריך להכניס משהו הביתה, כאילו. אז הלכתי לאיזה מקום, הרשמתי לחלוקת פליירים בכתנוע, אבל לפני ש... ואז היה לי חבר שעבד בגנט, דיברתי איתו, ולפני שהתחלתי את הפליירים, הוא כבר סידר את הרעיון, בום, נכנסתי לתפקיד. עכשיו זה היה אחלה כסף, בתו תקופה, זה היה בסדר גמור.
עשת העבודה.
זה עשת העבודה. לא, הייתה מזכורת אחלה, הייתה מזכורת ממש סבבה. כי היה מחירות גדולות, זה היה כמו רמת אביב, זה היה אנשים כאלה שהם באים לקנות, באים לפזר. אז שם עבדתי תקופה חצית ארוכה, עבדתי, דעתי שנתיים, אני לא טועה משהו כזה.
וואו, זה כאילו קיבלת, היה לך פליירים אישיים? כלומר, קיבלת, לא שלך, לא מכרת בעצמך, אלא כאילו עם קוד כזה, שאם מישהו עובר בפלייר
שלך... לא, 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 של חברה, כמו חלק עיתונים, חלק דואר כזה. אז אתה בא, נקודת איסוף, אתה לוקח את זה, ואתה מחלק את זה. כאילו, לא משהו שלא עצמאי.
הבנתי.
זהו, אז עבדתי שם בגן תרופה, ולמדתי את המחירות, וגם נהניתי.
בנב.
אז התוודעתי לקורס הזה, ואמרתי, אני לא רוצה להיות בוחר, כי היה איתי עוד אחד שם, שהוא היה מוכר בגדים שנים. הוא היה בן איזה, אני הייתי בן, לא יודע, 20 וקצת, והוא כבר היה בן למעלה מ-30 ומשהו, הוא עדיין מוכר בגדים. אמרתי, רגע, בוא נה, אני לא רוצה להיות פה עד גיל.
ראית את העתיד שלך אם אתה...
כן, אמרתי, וואו, רגע, שנייה, צריך לעשות פה שינוי. ואז אמרתי, ואז הלכתי אל הלא נודע, כי שמעתי את הקורס הזה, אמרתי, יאללה, אני רוצה להיכנס לתחום האונליין. קניון הזה. כן. אני חייב לצאת מהתחום הזה, כי אחרת אני נשאב לתוכו, ואמרתי, אני הולך לענות, אני אהיה עצמאי, אבא שלי עזר לי, ההורים שלי עזרו לי המון, תמכו בי כלכלית איזו תקופה. ועשיתי איזה שנה, ואז נכנסתי ל...
אוקיי, מעולה. אספר קצת על, אמרת שאתה התחתנת ב-2016, מה, שלושה ילדים, נכון?
כן, עכשיו שלושה.
גרים לא בהרצליה כבר, גרים בחדרה.
כן.
מבסוט?
כן. כן, מאוד מבסוט.
אחלה בניין, בניין מדהים. בית מדהים, כן.
כן, תודה רבה. לא, זה אחלה, ממש, כן. אנשים שואלים אותי, למה אני הולך עם כובע כל הזמן? אז אני אפתור את זה פה לכולם, כן? אני בן אדם דתי, בסדר? כי לא, אמרו לי, בואו, לא נותן כובע. כמה שאלו אותי, כמה חמודים, בסדר, זה טוב מאוד. אבל אני אדם דתי. ולכן אני הולך עם... אני הולך עם כובע, יש לי גם כיפה, אבל אני הולך גם עם כובע. אני מנסה להימנע מסטריאוטיפים, כי יש לפעמים סטריאוטיפים כאלה. אתה רואה, באדם זה, אתה ישר מכניס אותו לתוך התבנית.
כן.
אבל התבנית הזאת היא לרוב היא לא נכונה, כן? לעניות דעתי.
עוד שפה יש מגוון רחב.
נכון.
בחברה. אוקיי.
נכון, נכון, נכון. אבל כאילו זה מכניס לאיזשהו מקום של, לא יודע, איזשהו משהו, איזושהי תבנית לא זה. אז אני, בככה אני בעצם...
מאדם.
מוריד אותה לגמרי, כי אנשים לא יודעים שאני דתי בכלל. אז אני מוריד אותה לגמרי, ואז אפשר לעשות מה שנקרא שיח פתוח, כאילו, אפשר לעשות, אפשר לדבר רגיל.
כן.
לא צריך, כאילו, אז זהו, זה רציתי גם, זה היה לי חשוב.
אוקיי, אז מה זה אומר אני אדם דתי? כי יש מרחב, מנעד, בוא תספר לנו מעבר ל...
כמה זמן יש לנו?
איך עוד? 57 דקות בערך. דבר חופשי.
מה זה בן אדם דתי? שומר תורה ומצוות, לא יודע, מאמין.
אתה הולך לבית כנסת כל יום?
כן.
אוקיי.
קודם כל, אני מאמין.
מניח תפילין.
אני באדם מאמין, ברור. זה מתחיל מאמונה, מתחיל מזה שאני באדם מאמין.
כן, בדיוק.
חזרתי בתשובה, זה לא שהייתי.
אוקיי.
לא נולדתי דתי.
היה...
ההורים שומרים מסורת.
מה קרה שחזרת בתשובה?
חיפוש עצמי.
אוקיי.
היה לי הרבה, היה לי הכל. כמו שאמרתי, הייתי מדריך קלישה. וגם בגיל יותר צעיר, כשעבדתי בחנות בגדים, אז אתה יודע, אין לך הוצאות, ילד בן 16 סך הכל,
כן.
אין לך הוצאות, והייתי עושה משכורת גבוהה, הייתי עושה את זה 8,000 שקל בחודש. לילד בן 16 זה...
כן, מאוד. אין לו הוצאות.
הייתי מלך העולם, היה לי ויזה זהב, אני זוכר שהיה ויזה זהב, היה לי ויזה זהב, כל החברים שלי התלהבו. אז היה לי כסף, והיה לי כל מה שרציתי, ובאמת, היה לי לאותו גיל, וגם אחר כך, רק התחלתי, כאילו, את החזרה בתשובה התחלתי רק בגיל 20. אבל עד אז היה לי כל מה שרציתי, חומרית, היה לי כל מה שרציתי, לא היה חסר לי כלום. אבל הרגשתי שזה לא... הרגשתי שיש לי הכל ואין לי כלום. ממש ככה. ואז התחלתי לחפש. זאת אומרת... משהו... היה בי חוסר שקט כזה, כאילו. זה מעניין לדבר על זה פה, שתדע. אז הרגשתי איזשהו חוסר שקט רוחני, פנימי. ואמרתי, זה לא יכול להיות, זאת אומרת, אני, יש לי הכל, יש לי כל מה שאני צריך בחירה חומרית, יש לי מה שאני רוצה, היה לי אופנוע והיה לי אוטו, וכל מה שרציתי קניתי ולא חסכתי עצמי שום דבר. עדיין הרגשתי איזשהו משהו לא מסתדר בול. ואחד הדברים זה שאבא שלי תמיד היה אומר כזה על שולחן שבת, הוא היה אומר כמה דברים פרשת שבוע וזה, והייתי אוהב את זה כזה, לא הייתי מקשיב יותר
מזה. חלק מהקידוש.
כן, חלק מהקידוש, זה קידוש, ותוך כדי ארוחה אומר איזה כמה דברים על פרשת שבוע, זה רעיון מעניין שאפשר לקחת איתך לחיים, כל מיני דברים. וזה היה נחמד כזה, אבל לא באמת הייתי שם, זאת אומרת, לא, אחרי זה הייתי יוצא.
נחלף מפה, יוצא משם.
כזה, כן. אבל מה שקרה זה שבערך בצבא, לקראת סוף הצבא, היה שבת שובה. זה נקרא השבת שלפני יום כיפור. זה בין ראש השנה ליום כיפור, יש שבת, באמצע, בדרך כלל, שהיא נקראת שבת שובה. ובאותה שבת...
תשובה. כן,
מלשון תשובה, מלשון... אגב, זה עוד גם עניין שגם צריך לבאר אותו. כי אומרים, חוזר בתשובה, חוזר בשאלה. אין פה שאלות ותשובות, זה לא שאלות ותשובות, כן? תשובה זה לא מלשון תשובה לענות תשובה, זה מלשון לשוב אל.
אוקיי.
כן? אז אין פה, אז כל המונח הזה של שאלה, תשובה, זה בכלל לא, זה סתם, שיהיה לידע כללי.
לא, חשוב.
כן. אז לאותה שבת שוב, לקחתי איתי את הספר, היה איזה ספר אחד מאוד ספציפי שהוא היה מכירים לי מדי פעם, אמרתי, אני אקח את זה איתי לבסיס, עשיתי את השבת הזאת, עשיתי בבסיס.
סידור כזה?
זה לא סידור, זה כמו ספר על פרשיות השבוע, עם איזה רעיונות מוסריים נחמדים כאלה. אמרתי, אני לוקח את זה איתי לבסיס. עכשיו, באותה תקופה לא הייתי שומר שבת בכלל, הייתי עושה שבתות בבסיס וזה, אבל לא הייתי רגיל ככל האדם. כן. ואז אמרתי, אלא בשבת הזאת אני תופר את הספר הזה. כאילו, ופתחתי את הספר, התחלתי לקרוא. עכשיו, עוד פעם, לא הייתי במקום הזה בכלל. אבל התחלתי לקרוא, וזה פתאום פתח לי איזה אפיק כזה, שאמרתי, וואו, רגע, שנייה, יש פה משהו, כאילו. ובאותה שבת סיימתי את כל הספר, ובאמת גם לא ראיתי טלוויזיה, היינו טלוויזיה שם וזה. לא ראיתי טלוויזיה ולא... זאת אומרת, כאילו שמרתי פחות או יותר את השבת הזאת. ונראה לי שמשם, זה היה לפני 14 שנה, כן?
זה סידר לך את הרעיתים בראש.
סידר לי את הרעיתים בראש, כן. אז כאילו, שם נפתח איזשהו ניצוץ כזה, כן? איזשהו משהו שאמר, וואו, רגע, שנייה, אני צריך פה להבין מה קורה. כי כאילו החיפוש הזה... חוסר שקט כזה, אבל זה כאילו סידר חלק מהחוסר שקט. חלק נורא קטן מהחוסר שקט, זה כאילו, וואו, נתן איזשהו פרספקטיבה. ואז אמרתי, אני חייב להתחיל לחקור את זה שוב. אבל לא עשיתי עם זה כלום. והמשכתי את חיי כרגיל. ואז, תקופה מאוחרת יותר, אז גם היה, זאת אומרת, עוד פעם, החוסר שקט הזה חזר. זה היה לי בגלים כזה, כל פעם כאילו... חוסר שקט, איזושהי רגיעה, חוסר שקט, איזושהי רגיעה, אבל כאילו תמיד זה היה על חוסר שקט יחסי כלשהו. ואז דיברתי על זה עם אבא שלי כזה, הוא יודע להקשיב. דיברתי על זה, אבא שלי אמר לי, תשמע, בוא תניח תפילין, תראה מה זה עושה. ואז הוא לימד אותי להניח תפילין בגיל 20, כן? לימד אותי להניח תפילין, היה לי תפילין
כבר... הוא לא לחץ עליך לפני זה,
לא? הוא אף פעם לא לחץ עליי, ההורים שלי בחיים שלי לא רצו עליי. היה מאיר אותי לבית כנסת, אם הייתי מתעורר והיא רוצה לבוא, תבוא. לא, הכל טוב, מה שאתה רוצה. אף פעם לא אומרים לי לא לצאת בשישי בערב, לא, שום דבר. היה קידוש, אין בקידוש, הכל היה בנחת, במאור פנים, וזהו, כן? לא אמר לי, בוא תניח תפילין, תראה מה זה עושה לך, תעשה תפילין, שמע ישראל, זהו, סיימת את שלך, תראה איך אתה מרגיש. התחלתי עם זה, באמת הרגיש משהו אחר, המשכתי עם זה.
מה זה הרגיש משהו אחר?
זה מאוד קשה להסביר רגשות, אבל זה נותן לך איזשהו... תחושת שלמות מסוימת, כן? זה נורא קשה להסביר את זה, אבל זה כאילו... זה נותן איזשהו רוגע. זאת אומרת, אתה אומר, בוא'נה, עשיתי את מה שאני צריך לעשות. משהו כזה, כן? נכון, תמיד יש לך משימות כזה, צ'קליסט במהלך היום, שאתה מסמן את ה-V הזה, יש לך כאיזה מין רגיעה כזאת, נכון? יש לך איזה משימה, אתה מסמן V, אתה כזה, איזה כיף, עשיתי את זה.
כן.
זה אותו תחושה. למרות שאין לי V על זה בכלל, כן? זאת אומרת, זה לא משימה שהייתי צריך לעשות.
לא יקרה אם לא יעשה את זה.
לא יקרה כלום אם לא אעשה את זה, לא עשיתי את זה עד עכשיו, מה יקרה אם אני לא אמשיך לעשות את זה, כאילו אין שום דבר, אבל זה כאילו נתן את התחושה הזאת בנפש, אני לא יודע להסביר את זה. זה באמת היה ככה. וגם אף אחד לא אמר לי את זה כלום. זאת אומרת, אבא שלי לא אמר, התחיל להסביר לי, ותשמע, וזה עובד. אמר לי, לא, כך, תעשה, תראה מה אתה מרגיש, כזה. עשיתי, הרגשתי. עכשיו, היום, אני יודע שיש, יש מחקרים, ראיתי ככה מחקרים, מחקרים מדעיים שאומרים שיש משהו שנקרא אפקט הילה. שאפשר לבדוק את ההילה של הבן אדם דרך מכשירים אלקטרומגנטיים, שממש אפשר לצלם את ההילה שלו ולדעת לפי רמות של צבע מסוימות באיזה רמת הערה הוא נמצא.
אוקיי.
מעניין. ראיתי את זה ממש מחקר מדעי, וכשאדם מניח תפילין, ההילה שלו היא הופכת לצבע מאוד מאוד גבוה. כאילו נגיד לבן, כן? יש שם כל מיני סקאלה של צבעים, כשאדם מניח תפילין יש לו הילה לבנה סביבו, חזקה.
אוקיי.
לעומת שהוא בלי תפילין שאין לו הילה כמעט בכלל או בצבע אחר, אני לא זוכר את הצבע. אבל זה כאילו סתם, זה כאילו על הקטע המדעי, אבל זה משהו שהרגשתי אצלי, אצלי בלב, אני לא ראיתי צבעים.
ברור. כן?
ואז התמדתי בתפילין הזה, כן? הייתי הולך לעבודה, אז הייתי בחנות שם בקוקסילבר, הייתי מניח תפילין, הייתי לוקח את זה, היה שמרפסת על הים, מניח את התפילין כמה דקות בבוקר.
תענוג.
כן, כיף, תענוג, חבל הזמן. ואז התחילו לקרות כל מיני מקרים שהם היו נראים לי מוזרים. אנשים קוראים לזה צירוף מקרים בעברית, כן? אבל כל מיני מקרים מוזרים שהיה לי מאוד מאוד קשה להסביר אותם. ולא ידעתי איך כל כך להתמודד עם זה, אבל המשכתי בדרך שלי, עם התפילים שלי, וזהו, מניח פעם פחד שלי, זהו, ממשיך. עוד לא בלי בית כנסת, בלי כלום, כאילו, לא, גם גם שבת אולי התחלתי לשמור קצת, זה היה ממש בתחילת הדרך. כאילו קצת שאני אומר זה נגיד הייתי מעשן אז, אז לא הייתי מעשן בשבת, כן? זה, mm-hmm. זה נגיד לשמור שבת קצת, אבל כל השאר הייתי עושה.
נוסע, רואה טלוויזיה.
נוסע, טלוויזיה, יוצא, זה, אבל לא הייתי מעשן בשבת, כן?
Okay.
ולאט לאט כאילו ככה, זה גם תחושה כזאת, עוד פעם, כל דבר קטן שהייתי עושה בה, לכיוון הדבר הזה, אז הייתי מרגיש תחושת שלמות באותה עניין. באמת, הייתי מרגיש כאילו, וואו, אני שלם עם זה. טוב. ואז באמת בחנות התחילו לקרות כל מיני דברים. סתם דוגמה. עכשיו, אין, עוד פעם, זה, הדברים שאני, כאילו, נגיד, סתם, אני אתן עכשיו דוגמה, זה דבר שאני לא יכול להוכיח אותו מדעית, כן? אני לא יכול להגיד לך, הנה, שחור לבן, יש פה מחקר שאומר ככה. אבל כאילו יש דברים...
אין בדעת שום דבר מדעי. כלומר, יכול להיות שיש מה שאמרת, אבל כן. זה לא העניין בכלל.
נכון, זה בדיוק, זה לא העניין. נכון. אמונה זה דבר בחירי. כן? אמונה זה בחירה. בסוף, בן אדם מגיע לאיזשהו מקום ואומר, "אני מאמין שזה כך, או לא מאמין שזה כך." או "מאמין שזה לא כך," לצורך העניין. אבל יש דברים שבלב אתה יודע שזה ככה. זאת אומרת, אפילו שאתה לא יכול להוכיח את זה מדעית, אתה מרגיש בתוך תורך, ואתה לא יכול להראות את זה ולשתף את זה עם אף אחד, וגם כנראה שלא הרבה אנשים יבינו אותך, אלא אם כן הם חוו דבר כזה בעצמם, וזה כאילו משהו שאתה אומר, את זה אני יודע, אני יודע בתוך תוכי שזה ככה, כאילו.
כן.
טוב. אז היה סתם, אני אתן מקרה אחד, כי בגלל זה שאלתי כמה זמן יש לנו, כי זה יכול להיות חוות ארוכה, אבל אני אקצר. אז היה מקרה אחד שהייתי עושה שם מחירות, גם לא הייתי מוכר כזה טוב, אני חייב להגיד, כן? לא הייתי איש מחירות סופרסטאר, ממש לא. הייתי רגיל, הייתי מוכר רגיל, פשוט, באמת, לא, היו הרבה יותר טובים ממני תמיד, גם היום, כל הזמן. אבל הייתי תמיד לוקח, נגיד היה תחרות של מחירות, תמיד הייתי לוקח את התחרויות. ולא הייתי מבין איך אני עושה, כי אני לא מתאמץ למכור, ואני לא עושה כלום בשביל כאילו לרדוף אחרי המספרים וזה. ואנשים תירוף, ואומרים, לא, זה המחירה שלי והמחירה שלי, ואני כאילו, כך, אני לא, בסדר, כך, לא אכפת לי כאילו, אתה יודע.
כן.
ותמיד אני יוצא, וזכיתי בכל מיני דברים, ובחרות על כל מיני בגדים.
בטח השתגעו בגלל זה.
התחרפנו, לא הבינו מה זה. עכשיו, הבוס שלי, שהיה לו קצת זיקה, לא היה דתי, אבל הוא היה לו, אבא שלו כזה דתי, מתפעל עם אבא שלי בבית כנסת, אבל הוא קלט גם שיש איזה משהו כזה מוזר. הוא גם, הוא לא אומר לי, מה קורה פה? ואז היה איזה מקרה אחד שבאמת הייתה לי, נכנס איזה מישהו לחנות, התחלתי לעבוד איתו על המחירה, הייתי אומר דברים, יצא איזה 4,000 שקל. עכשיו זה חנות של גלישה, מה אתה קונה ב-4,000 שקל, כאילו? כמה בגדים אתה צריך? עכשיו הוא מעמיס, מעמיס, ואני אומר כאילו, תשמע, זה נראה לי הרבה. הוא אומר לא, וזה, וחולצות, ו... טוב, מגיעים לקופה, כרטיס לא עובר. עכשיו, וואי, איזה בסה, כאילו.
כן.
כרטיס לא עובר. נשים, שוב, כרטיס אחר, לא עובר, אין, כלום. נשים לחייג לחברת אשראי, בואו תעשו את זה דרך הזה, דרך טלפונית, כאילו מה שאתה לא מנוסה.
כלום.
לא עובר. מת. עכשיו, אני כאילו, וואי, זה בסה. כאילו,
זה גם כסף וגם זה, בשבילך, נכון? גם התחרות וגם כסף, בטח.
בטח. זה, בסוף זה בונוסים לשכר גם.
כן.
אני כאילו, וואי, בונה וזה. ואז הבוס שלי אומר לי, הוא כבר היה רגיל שאני בתפילין שם, אני מניח את התפילין בבוקר. אז הוא כבר אמר לי, צא רגע, דבר איתו רגע, שיסדר את זה. הוא אמר לי, בן אדם חילוני, לא, הוא אמר לי, צא, דבר איתו, שיסדר את זה. והסתכלתי, אמרתי לו, מה? ואז אמר לי, צא, נו, אמרתי לו, טוב, לא יודע מה קשור, אבל בסדר.
לא הזיק.
לא הזיק. ואז יצאתי החוצה, למרפסת, זה היה על הים כזה, יפה. פרסתי עיניי לשמיים, ידיי ל... כן, פרסתי ידיי ועיניי לשמיים, אמרתי, ריבונו של עולם, תעשה שהכרטיס יעבור, אני צריך את הבחירה הזאת. ככה בשפה כזאת,
הכי חומרי שיש.
הכי חומרי שיש, אני צריך את הבחירה, תסדר, סדר את הסיפור. חזרתי לחנות, הכרטיס עובר על הפעם הראשונה.
מדהים.
עכשיו, אתה אומר, טוב, בסדר, קרה מקרה, נו, לא עבר לו כרטיס, עכשיו כן עבר, נו, מה?
כן.
אבל בתוך תוך אחת, אתה אומר, בוא נה, בואו.
כן.
כאילו, מה?
וזה לא היחיד, אמרת גם.
זה לא היחיד. היה לי גם מקרה אחד של... היה לי באותה תקופה קטנוע כזה, קטן. אני בא לצאת לעבודה, עכשיו אני הייתי פותח את החנות. נגיד, באותו יום פתחתי את החנות. עכשיו אני אומר, צריך לפתוח את החנות בשעה, אם לא החנות חוטפת כנס.
וואלה.
בקניון בטח, אתה חייב שנגיד, 8:30-9 נראה לי, כל החנות פתוחות.
באמת, וואלה.
ככה. אז הענתי, אני בא, אני מנועד למטה, אתה בא לנהיה את האופנוע, האופנוע לא מניע.
לא, סרט.
אמרתי, בוא נראה בך, עכשיו אין אפילו את הצליל של ההנאה. כאילו, אמרתי, בוא נראה, מה אני עושה עכשיו? אז אמרתי, טוב, אני אנסה, היה כזה הנאה ידנית כזה. אז אני מת, לוחץ, לוחץ, כלום, האופנוע מת. עכשיו, בוא נראה, אני מגיע לעבודה, אני חייב לפתוח את החנות.
כן.
אז מה עשיתי? פרסתי ידיי, עיניים לשמיים. נשמע מצחיק, אני לא, באמת. עכשיו, אני יושב איזה 10 דקות רבע שם, נסה לנת לאופנוע, האופנוע מת, לא מניע. אז אתה כאילו אומר, ריבונו של עולם, צריך להגיע לעבודה, צדר שהאופנוע יניע. לוחץ הכפתור, בום, מניע. עכשיו, עוד פעם, מדעית...
אי אפשר להתווכח.
אי אפשר להתווכח, אבל בלב, וואו, אתה כאילו מקבל בום, אתה מקבל וואו, אתה אף אחורה רגע שנייה.
בטח.
כי אתה קולט שיש פה סיטואציה שהאופנוע מת, לא מניע, ופתאום אתה אומר מילה והוא מניע, זה לא יכול להיות, כאילו, זה משהו לא הגיוני.
תשמע, אמונה, סיפורים, עם אמונה אי אפשר להתווכח.
בדיוק, זה, בדיוק, זה, בדיוק, זה העניין. אני לא יכול, אי אפשר להוכיח את זה. זה גם לא העניין להוכיח את זה, כמו שאמרת מקודם, אמרת את זה מאוד יפה, שזה, העניין הוא לא להוכיח, כי בסוף יש בחירה לאדם, וזאת הבחירה, אם להאמין או לא להאמין, זאת הבחירה. אם היה אפשר להוכיח אמונה, לא הייתה בחירה. כי לא הייתי מוכיח כל דבר, אז כולם היו מאמינים. זה לא העניין.
השבוע שעבר היה לי, יש לי באוטו כזה מחובר לספוטיפיי עם שירים על רנדום. התחלנו את הבוקר, נכנסתי, לקחתי את הבנות לגן, התחיל שיר, קוראים לו יום שחור.
על הבוקר.
הייתי, הלכתי למוסך, 2400 שקל.
וואי.
אמר לי, רגע, תביא לי רגע את הרישיון, לא עשיתי את הרישיון, עוד 1,000 שקל. כאילו, היום הזה היה יום שחור. אבל אני בכלל לא הלכתי למקום הזה של מישהו אומר לי משהו, אלא אוקיי. היה פה צירוף מקרים מעצבן, פעם בא לא שמים את השיר הזה.
כן. ג'ינקס.
כן.
לגמרי, לגמרי.
אז רגע, אוקיי. אז אשתך גם דתייה?
לא.
היא בכלל לא?
היא לא, לא דתייה.
מסורתית? מאיפה?
לא, גם לא. היא באה ממשפחה חילונית לגמרי. היא קיבלה אותי כבר שומר שבת, כן? אז כבר, כשהכרתי אותה כבר שמרתי שבת, מה שנקרא, מלא.
ואיך זה מסתדר?
מסתדר, האמת היא מסתדרת, מסתדר, יש אתגרים, אני לא אגיד שהכל מושלם, אבל בכל ניסויים יש אתגרים, ברור. גם בזוגות של דתיים ששניהם, וגם שניהם חילונים, ותמיד יש אתגרים, ותמיד יש זה, אבל אני חייב להגיד שמה ש... זאת אומרת, אחרי שהתחלתי ללמוד, באמת, זאת אומרת, ללמוד תורה, וללמוד, זה לא רק החומש בראשית וזה, אלא זה הכל, זה דרך החיים, זה איך להתייחס, איך להתייחס לאשתי. איך אני צריך להתייחס אליה? והכבוד שאני חייב לתת לה. זאת אומרת, זה לא שמישהו שואל אותי אם אני... אני מחויב לכבד אותה. וזה גם בשבילי, כן? זאת אומרת, זה לטובת הנישואים. זה לא ש...
אבל אתה צריך את התורה בשביל זה?
תשמע, יש מצבים שכן. זאת אומרת, ברור שיש מה שנקרא מצוות שכליות. לכבד אב ואם, לא לרצוח, דברים כאלה. זה ברור שכל אחד מבין שזה לא טוב, או כן טוב, או מה שזה. אבל יש מצבים בחיים שזה מתנגש לך. יש מצבים בחיים שלכבד את אשתי מתנגש לי עם איך שהיא דיברה עליי עכשיו.
כן.
או מתנגש לי עם כל מיני דעות קודמות שלי, או המצב...
או רצונות.
או רצונות שלי, כן, זה מתנגש עם משהו שלי. ואז התורה באה ואומרת, אז הנה, פה אתה תתנהג ככה. זאת אומרת, במצבים האלה שאתה עכשיו שוקל עם להתעצבן עליה, מה שנקרא, ולהגיד לה, וואלה, את לא צודק, ולטוס עליה על 200, אז אתה תשתוק.
כן.
כאילו, פה יש כאילו מין, זה כמו ילדים, יש איזושהי מסגרת, ארגז חול, אתה יכול לשחק. אבל עד הגבולות של ארגז חול, מי ארגז חול? אסור לצאת, זהו, זאת אומרת, אתה פה.
כן.
אז זה מכניס אותך לאיזושהי מסגרת, וזו מסגרת שהיא, היא, בוא נגיד, לא קל לקבל, כי זה, כל דבר זה שינויים בחיים וכו', אבל כמו כל דבר בחיים, זה משהו שנבנה אצלי בהדרגה במשך שנים, זה לא שפתאום בום, כן. רפתי לזה, זה משהו ששנים אני לומד ומטמיע ו... ואני רואה שזה עושה טוב, וגם היא רואה שזה עושה טוב. זאת אומרת, אחרת זה לא היה הולך. היא רואה את השינוי בי. היא רואה איפה אני הייתי, לא שהייתי איזה צעקן, אבל כאילו הייתי הרבה פחות סבלני, נקרא לזה ככה. ורואים איך שהלימוד שאני משקיע בזה, זה ממש מעדן. מעדן, גם אני מרגיש שזה מעדן לי את הנפש, ממש.
ואיך אתם מולדים זה בבית, כאילו... הכי בסיסי, אתה רוצה...
ילדים.
ילדים, לנסוע בשבת, טלוויזיות, חשמל, כאילו, לבשל.
נכון, אז קודם כל, חשוב להגיד שיש לי רב שאני מתייעץ איתו. רב שאני מחובר אליו, אני מתייעץ איתו בכל עניין שלום בית. אני שואל אותו, ואז קודם כל זה גם... זה מסיר הרבה ספקות.
לך?
לי.
תגיד לה, אבל הרב אמר, את צריכה עכשיו לגייץ.
לא, קודם כל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, הרב אמר שאישה לא צריכה לגייץ.
לא, בסדר, הבנת את הקונטרט.
אבל, נכון, אבל זה בדרך כלל, דווקא כשאני שואל אותו, הוא בא, הוא אומר לי, כאילו, הוא תמיד מצדיק אותה.
התשובה אצלך.
כן.
התגובה, כלומר, אתה, היא... היא אישה מדהימה, כן?
ברור.
היא עשתה משהו, ואתה חושב מה לעשות עם זה, אז אתה צריך, התשובה היא אצלך, ולא...
זה קל, נכון. כשזה מדובר על מצב של... לנסוע או לא לנסוע בשבת, אז אם את רוצה, תיסעי בשבת, הכל טוב, אני לא נוסע. וזה בסדר, הכל טוב, חיים זה בשלום, אין שום בעיה. העניין מתחיל שזה דברים שנוגעים לשנינו ביחד, או לילדים.
כן.
כן? אז גם פה, זו שאלת רב, והרב אומר לי, אתה תעשה ככה, וזהו. זאת אומרת, ובדרך, זה לא, וזה... מה שאתה תעשה ככה זה לא משפיע עליה, כן? זאת אומרת, זה ברוב המקרים, זה לא אומר שאתה מונע משהו ממנה.
איך זה משפיע עליה לילדים? אם אתה אומר, ברב
לא,
אומר...
לא, אבל הרב, אבל זה בדיוק הקטע, זה מה שיפה, שהרב אומר, אתה רוצה לשמור שבת? תשמור שבת. אתה, אל תגיד לילדים שלך גם לשמור שבת, אתה מבין?
אוקיי,
הבנתי. זאת אומרת, אתה עם זה שלך, אתה כאילו, מה שנקרא, איך אני אגדיר את זה, כאילו מיעוט, נקרא לזה? אתה תישאר המיעוט, תהיה שמח בזה.
זהו. קצת כמו אבא שלך.
נכון? בדיוק.
הוא יעשה את שלו, אתה תעשה את שלך,
בדיוק.
ומה שיבוא יהיה טוב.
בדיוק. וזאת הדרך, תמיד, זאת הדרך של התורה, זה הדרך, זה לגשר ולמצוא, לחיות בשלום, כן? כאילו, תמיד, אף רב, אפילו בנושאים הכי מורכבים, שאלות הכי מורכבות שזה, אף פעם לא, אף רב לא אמר לי, תשמע, צריך להתגרש. בחיים לא. בחיים לא. תמיד זה, אתה תוותר, וכמובן שיש גבולות אדומים, כן? אתה לא תיסע בשבת, אתה לא תאכל דברים שאסור לאכול, אתה לא תעשה מה שאסור לעשות.
אבל תמצא את הפשרה הנכונה.
אבל אתה תלך, כן, אתה תמצא את הפשרה הנכונה, תסביר לה ביפה שאצלך זה ככה, אם את רוצה, בבקשה. זאת אומרת, אתה לא תמנע ממנה שום דבר.
כן.
לא. כאילו, היא בשלה, ואם היא רוצה לקחת הילדים, היא גם תיקח הילדים, והכל טוב.
אוקיי.
הכל טוב.
ואיך הרוח הזאת? לא דווקא של פשרה, בגדול. איך אתה מביא אותה למשרד? כלומר...
במשרד אני לא פשרני. אני לא מתפשר במשרד.
לא, זהו, זה פשרה. אני אומר, באופן עקרוני, הגישה הזאת של יש כוח יותר גדול, הגישה הזאת של פיוס, הגישה הזאת של הדברים האלה, אני אומר, איך, האם זה משפיע לך גם בחיי היום שלך, בניהול צוות, בדברים האלה, בכאילו, כי בסופו של דבר, תפקיד שלך הוא תפקיד, הוא עם הרבה אחריות, עם הרבה, עם מטרות מאוד ברורות, זה לא שאפשר להגיד, אבל היינו בסדר, למרות שלא יצא התוצאות שרצינו.
נכון.
יש תוצאות, צריך לעמוד בהן.
נכון.
אז... אני אומר, האם יש איזה דרך שזה בא לידי ביטוי שם גם? כלומר, אתה מול העבודה, העבודה באופן כללי? כן.
השקפה. קודם כל, יש הרבה, אני חייב להגיד, שיש הרבה עסקאות נסגרו אחרי תפילות שעשיתי.
הלכת לבורר.
צריך להתחלק איתו בקומישן עכשיו. אבל... אבל זה לא... אין פה... זאת אומרת, יש פה גישה של, קודם כל, אני עושה את המקסימום שאני יכול, וזה באמת, אני מחויב גם לעשות את המקסימום, גם לפי התורה. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא במקום עבודה, אני שייך למקום העבודה, אני לא יכול לשחק עכשיו...
כן.
כן? לא יכול לעשות עכשיו קניות בסופר או כל דברים כאלה, בזמן שאני נמצא בעבודה, אני, של, אני עכשיו בזמן של המעביד שלי. אז גם מבחינה הזאת, ואני גם חויב לתת לו את המקסימום. זה לא שיש סיפורים בגמרא שהיו באים והיו שואלים בן אדם, אומרים לו, מה נשמע, והוא אפילו לא היה עונה להם, כי הוא היה שכיר יום, הוא היה עובד לפי שעות, והוא אומר, אם אני אומר, מרים את הראש להגיד להם שלום, אני גזלתי את המעסיק שלי. עד כדי כך. זאת אומרת, זה, מה גזלת? הוא בטח לא מקפיד עליך גם. אבל היו מקפידים עד כדי כך לא לגזול את המעסיק שלהם, להגיד להם, אפילו שלום אני לא עונה. אז קודם כל, גם פה זה מלווה אותי, כמובן. שאני מאוד מאוד, זאת אומרת, אני רוצה להצליח בשביל, מה שנקרא, סחרו אותי לעשות את העבודה הזאת, אני צריך לעשות את המקסימום בשביל להצליח. אז זה מה שאני עושה, ובגלל זה גם אני לא מתפשר בעבודה, לרוב. חוץ מאותה שפאביאן רוצה שאני אתפשר. ואני מנסה לעשות את המקסימום, ואני יודע ש... זאת אומרת, אני גם לא מסתכל עליי בתוך העבודה, אני מסתכל על העבודה. זאת אומרת, אני לא אומר, וואי, בוא נה, לא יודע מה אני צריך, מזכורת, או... זה לא מעניין אותי. אני יודע, אני באמונה שלנו, היהודים, אנחנו יודעים שהמזכורת נקבעת מלמעלה. יש ראש השנה, ראש השנה קובעים לך את המזכורת עד יום כיפור הבא, עד ראש השנה הבא. לכן זה לא מטריד, זאת אומרת, אני לא חושב על זה בכלל. אז אני חושב על, אוקיי, איך אני מבצע את זה, זה גם, אגב, זה גם מנקה לך את הראש. כאילו, אני לא חושב על שום דבר אחר חוץ מאיך לעשות את העבודה שלי הכי טוב. אז אני נורא נורא מפוקס בעבודה, זה דווקא מנקה אותי. כל ההשקפה הזאת היא מנקה אותי מאוד. ואיך לעשות טוב כמובן למי שעובד איתי גם. איך לגרום להם, שיהיה להם כיף וטוב ושמח לבוא לעבודה ולעשות את העבודה שלהם גם הכי טוב.
מעולה.
כן.
משהו שלא כיסינו, לא דיברנו? המון, אתה אומר.
הם שלמים.
טוב, נשמור את זה לסשן הבא. תודה רבה, רן.
תודה רבה לך.